הנושא של הפסקה הוא אליטיזם. אף על פי שהמילה הזאת לא מופיעה אפילו פעם אחת, אבל זהו התוכן של הדברים. אליטיזם. אליטיזם. מה זה אליטיזם? יצירת אליטה. בכל חברה, בכל משימה, יש קבוצת אליט, ויש ההמון. השאלה היא מה התפקיד של האליטה. במידה מסוימת ניתן לומר שהאליטה משחררת. כלומר, אם יש מישהו שאני יודע שהוא מומחה לנושא מסוים, אני פטור מלהיות לחוץ לרכוש את הנושא הזה, כיוון שיש מישהו שעושה את זה. יוצא לפי זה שהרדיקליות של האליטה היא גם יסוד לסובלנות. כלומר, אם אני, למשל, זה כמו בענייני חומרות, כן? אומר רבי חיים ויטל, שאנשים שעוסקים בתורת הקבלה, יש להם נטייה להיות מקילים בהלכה. עוסקים לכולם. למה? הוא אומר, בגלל שתורת הקבלה זה תורת חסד. ומה עם המקובל עצמו? מה עם המקובל עצמו? המקובל עצמו, הוא לוקח על עצמו את עול כל החומרות שבעולם. על עצמו הוא מחמיר, ולכן הוא יכול להקל לכולם. אני מחמיר לעצמי, אתם תקלו. זאת אומרת שיש פה חלוקת עבודה בין האליטה לבין ההיקף. האליטה משחררת את ההיקף מלהיות במדרגה שלו. אותו דבר לגבי ישראל והעמים. לנו יש מצוות משלנו, אנחנו עם סגולה, יש לנו הרבה תפקידים, הרבה הקפדות, וזה משחרר את העולם כולו. זה נותן סובלנות עבור שאר העולם, על ידי איזה מינימום של שבע מצוות בני נוח, הם יכולים לבנות את החיים הרוחניים שלהם ככל העולה על רוחם. אז בואו נראה מה זה אומר. הדבר הזה גם אומר משהו לגבי לומדי תורה או אליטה כהנית וכדומה. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה יוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ודחופה. כלומר, כדי להיות סובלן, אתה צריך שיהיה מישהו שהוא נוהג בחסידות יתרה, שאצלו הדברים הם ללא ויתור. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה, חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכי המעשים, בלי כל חרדה פנימית, שמה יתייבש לשדה ויחריו מעיין רוחניותה, נותן לה את כוח נשמתה והמהות והמהווה את אידאליה, שעושים אותה לעם מול חטיבה מיוחדת. כלומר, יש אנשים שאומרים, וואי, מה יהיה עם לימוד התורה? למשל, אם כולם יבנו מדינה, כדי לבנות מדינה, אתה צריך לעסוק בהרבה דברים שהם לא תורה. מה יהיה עם לימוד התורה? אומר לך הרב קוק, יש קבוצה שעוסקת בזה. תן לה לעשות מה שהיא צריכה, ומלא יש לך ביטחון כשאתה עוסק בשאר הדברים, שלא ייבש המעיין של האומה. חלוקת עבודה קוראים לזה. בייחוד באומתנו אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם, ההווה, שמכל עולם, ההווה הוא בסיס, מכל עולם ההווה הוא בסיס נשמתה. כלומר, אצלנו הרוחניות העליונה היא חלק גדול מאוד מ... מה זה הספר הזה? אורות הקודש. מה זה אורות הקודש? זה לומדים אורות. זה לא שיש לי משהו נגד אורות הקודש, אני בעצמי מלמד אורות הקודש. כן. אבל טוב עשית שדאגת לאחרים, יפה. יש מישהו שאין לו ספר פה? זה יהיה זוועה. איך אפשר ללמוד שיעור בלי ספר? טוב. על כל פנים, אצלנו הצרכים הרוחניים הם גבוהים יותר מאשר באומות אחרות. כן? באומות אחרות, אם יש אדם שיש לו צרכים רוחניים גבוהים, אז הוא ממלא אותם. זה לא מחייב שהחברה כולה תעקוב אחריו. אבל אצלנו, הנושא הרוחני כ אומה, הוא אצלנו מאוד מאוד חשוב, ולכן זה חשוב מאוד לדאוג לזה שיהיו לומדי תורה, וחסידים עליונים. זה מה שאומר כאן. בייחוד באומתנו אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי, ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי, שמה הטרדה המעשית תמעט את מעיינה, שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. כן, זה מאיפה הביטוי הזה אגב? אתם רואים שזה ציטוט, נכון? מה? בטח מהגמרא. הביטחון הזה, אני מערער אותו, זה לא בגמרא. רמב״ם? כל הכבוד, זה מתקרב יותר, אבל זה עוד לא זה. זה מובא בשער הפרישות של ספר חובות הלבבות, לרבינו בחיי בן פקודה. שם הוא אומר את המשפט המפורסם הזה, שככל שיוסיף היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן, ואנשים כשקוראים את המשפט הזה בלי לראות את ההקשר, חושבים שבעל חובות הלבבות מתנגד לעיסוק בחומר. אבל זה בדיוק ההפך ממה שכתוב שם. אם תסתכלו בתוך הפרק, הוא מדבר על בשבח הפרישות, אבל שם כל הפרק כולו בא לשלול את הפרישות של הגויים, שהיא קיצונית, והוא אומר, רק אצלנו יש פרישות ממה שיכול להביא לרע. כן? כלומר, הוא ממתן מאוד את הפרישות, ובסוף הוא אומר, ואבותינו, כשהיו בארצם, ולא פרשו מן הדברים היכולים להביא לרע, אז התעסקו הרבה בענייני חומר, וככל שהוסיף היישוב בניין, הוסיפה הנשמה חורבן, ולכן בסוף גלו. כלומר, גם שם הוא לא כותב שזה לא בסדר היה, אלא הוא כותב שכאשר אתה מתעסק רק בצד החומרי, אז בוודאי שיש גם הידרדרות מוסרית ורוחנית. מה? שאין איזון. כן, כלומר, צריך, תמיד כלומר, אז ברגע שאתה רואה, צריך עכשיו לבנות כבישים, מערכת כבישים, זה יפה מאוד, צריך לבנות כבישים, תשתיות זה דבר חשוב מאוד. מה עם תאירה, רבותיי, מה עם תאירה? כן? אז יש תמיד חרדה כזאת, רטט, כן, אומר הרב, אני שוב חוזר, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה, בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, הרב כותב את זה בתקופה של בניין הארץ, בתקופה של המנדט הבריטי, שאז מייבשים ביצות ומקימים כוח צבאי ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. נכנס בה מיד רטט פנימי. כן. הרב קוק, כל זה. כן, הרב קוק חי בתקופת המנדט הבריטי. הוא נפטר ב-1935. כן, המנדט התחיל ב-1922. אז כך שהיו לו 13 שנה תחת השלטון הבריטי. כן, אז נכנס במיד רטט פנימי, שמה הטרדה המעשית תמעט את מעיינה. שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. כן, כלומר, לא לגמרי כמו שצריך. מעניין מאוד, ראשית היישוב בארץ ישראל במאה ה-19, היו כולם צדיקים. צדיקים גדולים, ענקיים, גדולי תורה. בנו את פתח תקווה, בנו את ראש פינה, כולם צדיקים גדולים. ובסוף זה לא הצליח. כלומר, הצליח קצת. עד שבאה עלייה חילונית שלא אכפת לה מלימוד תורה, והיא בנתה בגדול. השאלה אם זה אפשר היה להיות אחרת, כנראה שכן היה אפשר אחרת, אבל במציאות. אנחנו מדברים על המציאות. המציאות היא שהכוחות האנרגטיים באו ברגע שאדם לא הרגיש מחויב לתורה, אז הוא יכול להשקיע את כל כולו בבניין. והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. כן, אתה אומר לבן אדם, בסדר, עבדת בשדה, דף יומי עכשיו. רגע, דף יומי, אני לא גמרתי לקצור, לא גמרתי לשתול. מה אתה מבלבל לי את המוח עם דף יומי? אתה מחליש אותי. על כן היא צריכה, כדי לפתור את הבעיה הזאת, להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה. המבצרים את המעמד רוחני של כללות האומה בקרבם פנימה, הם, העליונים הללו, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם.
זה הפרטה של הרוחני.
כן, בדיוק. או לא, למה הפרטה? לא, זה דיפרנציאציה. אלה יעסקו ברוחניות, אלה יעסקו בחומריות. שלום על ישראל, אלה יעסקו ברוחניות כמו שצריך, אלה יעסקו בחומריות כמו שצריך.
אז מה עושים? חייב כל אדם ישראל ללמוד תורה,
להגיד
בו יום
ולילה? כן, אז אומרת הגמרא, מה זה להגיד בו יום ולילה? כיוון שקרא אדם קריאת שמע שחרית וערבית, קיים והגיד בו יום ולילה.
זה בכלל אפילו אין.
מה זה?
אם אני כולם עוסק בחומריות,
אפילו גם זה לא יהיה. נכון, זה כבר כוונות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח לעולם משב רוח רענן של חילוניות כדי שאפילו זה לא יהיה. כן? וזה מצוין. כלומר, כולם תינוקות שנשבו, אז אין בעיה. הדין של תינוק שנשבע הוא פטור מלימוד תורה, הוא פטור מהכל, אז זה בסדר, מה אתה רוצה? כן? עד רבה, יותר טוב. כן, אז זה מה שאומר, הם העליונים הללו, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם, על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. לא מוטרדים. היה אחד, יחזקאל הרמן כהן, פילוסוף יהודי בגרמניה. אהב יהדות, אפשר לומר, והוא כותב, הוא היה נגד הציונות. הוא אמר, אתם תבנו מדינה, אתם תשכחו את הייעוד הרוחני האוניברסלי שלכם וכו'. כן. גם איינשטיין אמר את זה? הנה, יפה, יפה. אז כמה חששות כאלה אנחנו מוצאים מדי פעם, גם בציבור החרדי אנחנו מוצאים חששות כאלה. אומר לך הרב קוק, מה אתה דואג? יש קבוצת עילית שמטפלת בעניינים, כל התורה אצלם, זה הכל בסדר. כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. כן, אני הכל, אז זה בסדר. כן, מה אכפת לי שאחרים לא? כן. אז הוא אומר, שיקום מפני התרדה של אותה עושה, הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה. כלומר, הם כבר עובדים על זה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אלו היחידים שהם שלוחי ציבור, ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם, מה?
אם זו האליטה,
אז יודע, אומרים, שמדוע ביניהם של תלמידי חכמים אינם מצויים להיות תלמידי חכמים, אומרת הגמרא, שהם מפני שאינם מברכים בתורה תחילה. מה זה אינם מברכים בתורה תחילה? שכשאדם מברך את הבן שלו, מה הוא אומר לו? אתה תהיה רופא, אתה תהיה מהנדס. הוא לא מברך שהוא תלמיד חכם, הוא לא מברך בתורה תחילה. ברור? אז נכון, אז אכן יש מסירות נפש של כמה אמהות פולניות מכל העדות, שהבן יהיה תלמיד חכם. מה יש? מה רב לזה?
לא, אם זו האליטה, אז איך היא אליטה כלכלית?
אז יתחלקו בין האימהות. יש אימהות שיגידו, אתה תהיה איש עסקי מצליח, ויש אימה שתגיד, אתה תהיה תלמיד חכם. בסדר? מספרים על האימא של הרב זוננפלד, אני חושב, או של הרב דיסקין. שמכרה את שפירקה את התנור כדי למכור את הלבנים כדי שהבן שלה ילמד תורה. כן, שזה נאמר על הרדבז, סליחה, על הרדבז זה נאמר. כן. אמא שלו פירקה את התנור, היה לה תנור בבית, כמו כל התנורים של פעם שהיו עשויים מלבנים. פירקה את הלבנים, מכרה את הלבנים. כן. טוב. אז כדאי למצוא את הלבנים האלה, נוכל להציג אותם במוזיאון. מה אתה אומר? אתה צודק, זה צריך להיות באותו אדם, אבל ישנן תקופות בהיסטוריה של עם ישראל שצריך להשקיע הרבה בתחום המעשי, ולכן צריך לשחרר את האנשים מן העסק הרוחני. מדובר על תקופות של בניין. כן, זה יגיע לקיצוניות, זה יגיע למשברים, בסוף יתקנו. כלומר, לרב יש סבלנות. אבל זה נכון, זה מה שאתה אומר, זה באמת לא רצוי. הדואליזם הזה הוא לא רצוי. אבל בינתיים זה כך.
מה נכון לדור שלנו?
אני אגיד לך בדיוק, לפי המדד האחרון של הרוחניות, זה צריך 78% של חומריות, 25% של רוחניות, ועוד כמה אחוזים חופשיים. כן? אבל אתמול המדד היה אחר קצת.
טוב.
מה? כן, הבנתי, הבנתי שהוא שואל, מה עם התקופה שלנו?
לא, זה מה אני
אבל התקופה שלנו יש גם כן משהו כזה. מה העוצמה של מדינת ישראל היום? אנחנו מעצמת ההייטק עולמית, נכון? זה משמעותי. זה מה שעושה אותנו לבעלי אחיזה, דריסת רגל בעולם, בעולם בכלל, וממילא גם זה מפנה את המקום להקשבה, לרוחניות שלנו. זה לא מנותק זה מזה. איך אמר שלמה המלך? בצל החוכמה, בצל הכסף. אתה רואה שגם התורה מתארת את האבות שלנו כאנשים עשירים. כן? לא כאלה סגפנים, מסכנים, קדושים מעונים. אנשים עשירים. אברהם, יצחק, יעקב, כולם עשירים. כי הם, אומר הרמב״ם, מדוע? כי הם רצו להקים בעולם אומה היודעת את השם. אז כדי להקים אומה צריך בשביל זה כבשים. טוב, הלאה. הם מכירים, אותם הצדיקים, כן, אותם חסידים, כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. הם לא עושים את זה בשביל עצמם בתוך, אני יודע, איזה כיף אישי. והאומה מכירת בהם את המקום המכובד, לנכסיה היותר עיקרים. ועל כן היא מכבדתם ומתייראה מהם יראת הרוממות. כן, למשל, היה יהודי אחד בשם זאב ז'בוטינסקי. חלק מהאג'נדה שלו זה היה לתת כבוד לרבנים. זה המרכזי אצלו מאוד. אמנם הוא לא היה אדם קליריקל בכלל, הוא היה בעד הפרדת הדת מהמדינה. מצד שני, הוא חשב כחלק מערכי היסוד של עם ישראל, זה שיש לו רבנים, אז צריך לכבד אותם. כן. ברית אלוהים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים. והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה וצדריה, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם אימה שוברי חומתה העליונה. אז הסבלנות, סבלנות כאן הכוונה סובלנות. כן? זה הצורה העתיקה של הביטוי הזה, של המילה הזאת. אז הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים. וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים. כן? מדי פעם מוצאים מהנפתלין את החסידים האלה, והם אומרים כמה מילים. נותנים מזון בשפע רב, יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. כלומר, בעצם זה כמין פלייר להסתדרות הציונית, תשחררו תקציבים לתרבות תורנית. זה בעצם מה שזה אומר, נכון? או לישיבות. עכשיו, יש לנו דוגמה עתיקה של הדברים האלה. מימי קדם לא היו ישיבות, אבל היו כהנים. הכהנים גם הם התפרנסו מן התרומות, מן המעשרות, והם היו עובדים במקדש, וגם שומרים על התורה. כן, רוב העם לא למד תורה, שאלה בכלל אם ידע לקרוא. כן, יש מה לדבר על זה, אבל הכהן היה האיש שידעו שאצלו נמצא הכל. והכהונה עשתה הרבה שטויות. כן, הכהונה הסתאבה, קלקלה מאוד, כן, ענייני כסף, כבוד, שלטון, שחיתות, הרבה דברים באו בעקבות הכהונה. מצד שני, יש ערך לכהונה, לא סתם, הרי כהני השם, כדי שהוא מינה אותם. אם כן אומר הרב, הכהונה. מה זה הכהונה? האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבכירים על יותר ילדים שבאדם, איננה אמצעות. עם דחיפה הגונה. כלומר, זה לא שיש איזה גוף שמרוחק ומנותק מן העם, והוא שומר לעצמו את קרבת האלוהים ואת העם זורק, אלא איך באמת הקשר עם הכהונה? זה דבר מעניין. איך מתקשרים עם הכהן? מה גורם לי להיפגש עם הכהן?
התרומה,
נכון? כלומר, אני עובד בשדה, הכהן גר לא רחוק, הוא בא והוא מקבל את התרומות, וגם הלוי בא לקבל את המעשרות. ומדי פעם אני אומר, רגע, אתה זוכר? אומר לי הכהן, אל תשכח כשאתה מגיע לירושלים, זה בדיוק המשמרת שלי. כן, ניפגש שם. ואז נדבר כמה דברי תורה, מה שלום הפיצקל, שמעתי שהוא הייתה לו אנגינה בזמן האחרון. טוב, העיקר הבריאות וכו', ואז מתוך כך מדברים. כן, זאת אומרת, יש השפעה חברתית מתוך הנועם של המפגש הקבוע. מתי הכהן לא מגיע? כשיש מוות. כשיש מוות, הכהן לא נכנס. אין תומת מת, כלומר תומת מת אסורה לו. אומר הרב קוק במקום אחר, זה נפלא. כי אם היה מותר לכהן להתאמה למת, אז היו מזמינים את הכהנים כל פעם שמישהו הולך למות, כמו אצל הנוצרים. ואז כל ענייני הקודש היו מתקשרים למוות, להיות אויב החיים. וכן אומר, זה טוב שהתורה אסרה על הכהנים להתעסק בזה, כדי שישארו בתחום של החיים דווקא. כן.
היום בסלטה.
היום הרב בהלוויה.
נכון, נפגשים הרב מדבר תורה, מתי שיש הכרה שיש...
כן, כן, כבודו יבוא, יגיד כמה דברי תורה, לעורר את הלבבות, מוריי ורבותיי, החיים קצרים, צריך... כן, ברור. כן, רבי חנניה, זה... ותתרמו לכולל שלי.
טוב. לא יותר מסועם.
לא, ההפך. כי ברגע שהפרנסה של הכהן תלויה בעם, אז הוא לא מתנסה מעל העם. כי אתה לא מתנסה מעל מי שמפרנס אותך. נכון? הנה, זה משהו מגן. כשהאדם הפרטי, כן?
האם זה נכון לנסות לשנות את ה... כרגע כשיש הוויה, או כשמישהו עושה סלמן ולכת משהו, הרב מגיע. האם זה ראוי לנסות לשנות את זה?
כן, לפי זה כן. כלומר, עיקר התורה זה בשביל החיים, לא בשביל... הרי מתי צריכים את הרב? כן? צריך אותו בעיקר בהלוויה, בחתונה וגם בגט. זה פחות או יותר הזמנים שצריך רב. כן? וזה מביא הרבה קידוש השם כידוע. טוב.
מה לדחיפה האחרונה?
דחיפה, הכוונה תחוף, כלומר דבוק. כן. כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו, כן? אני רוצה קרבת אלוהים, מה בתוכי מתקרב לאלוהים? ודאי מה שיותר אצילי אצלי, לא מה שיותר נמוך אצלי. למרות שיש בהודו, מה שנקרא טנטריזם, שדווקא יש קרבת אלוהים דרך החלקים הנמוכים של האדם, אבל זה ביהדות, בכלל בעולם באופן כללי, מבינים שקרבת אלוהים זה על ידי החלק הנכבד של האדם. והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהים. כלומר, כיוון שהצד העילאי שלי מתחבר לאלוהות, ממילא גם הנטיות היותר נמוכות שלי, גם הן מתקדשות. כן, גם האורגן הלאומי וגם האנושי. איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המהוממות ומטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. אור האלוהים של הקטנים מתקטן, ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו ומדלדל. כן, אצל אנשים קטנים, בעלי תפיסה נמוכה, אז כל העניינים האלוהיים הופכים להיות זולים, הופכים להיות מסחר. כמה נקודות אני אקבל לעולם הבא, כמה רווחים של תאווה, קנאה וכבוד אקבל. ולכן אסור שעניינית קרבת אלוהים יהיו תלויים באנשים קטנים, כי אז זה ישפיל את הכל. לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוהים. הכהן, החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת, ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה נסמך הוא העם כולו, בעיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו. כן, זאת אומרת, יש לכהן שלושה נתונים שגורמים לו לחיות חיים לא נורמליים קצת. הרי בחיים בעולם הזה יש שלושה דברים בעייתיים. קשיים של פרנסה, ויש מוות, ויש גם... ומה יש עוד? מה זה? בסדר, זה פרנסה. יש פרנסה, ויש נחלה, ויש משברים. יש משברים נפשיים, נכון? הכהן לא מתפרנס על ידי עמלו, הוא לא רואה את המוות, והוא לא נושא גרושה. כלומר, הוא לא נפגש בחיים האישיים שלו עם הכישלון. בסדר? זה שלושת הדברים. כלומר, אתה צריך לחיות חיים אידיאליים. אז זה קצת לא אמיתי, כי בעולם הזה יש כישלונות, יש מוות, יש קשיי פרנסה. כן, אבל אומרים לכהן, אנחנו צריכים שתהיה קצת מעל לזה כדי שתרומם אותנו. אז מה שאומר כאן, הוא נשמח אז בחילם ומאזין את שיחם באמונה ברורה מתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת המתנסת לפעמים עד כדי פיתוח של חוכמה ספרות ושירה, הוא מתייחס אל גדוליו, הוא מתגאה בגודלם, מתברך בברכתם, הוא מתקדש בקדושתם. הוא מתמלא חיל לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית. הוא מלא עוז ואומץ, הולך הוא את דרכו, יודע הוא ברור שאלוהי אומן עמו. הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם, כלומר זה לא התורה המציאה את זה. מאז שיש בני אדם יש נטייה לכהונה. נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנימית. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה. כן, כלומר ברור שהכהונה יכולה להביא גם להרבה מאוד נזקים. לכן צריך הרבה הרבה מאוד מאמצים כדי לשפר את הכהונה. כן.
זה בעצם מחליף של
שהייעוד
של...
כן, משהו דומה, כן, נכון. יש שכתוב, ובאת אל הכהן או אל השופט. אז מכאן נפסקה הלכה שצריך להשתדל שבסנהדרין יהיו כמה שיותר כהנים ולוויים, אבל גם מישראל. כן? כלומר, אבל אם יש לך שני מועמדים בסנהדרין, והם שווים בערכם, אחד כהן והשני לא כהן, הכהן קודם. ואנחנו, למשל גם הרב קוק אגב היה כהן. כן. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה, ואנחנו כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה, הננו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזה אשר אכילנו ממות עולם שלנו לסלול אותו. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה. איך לא עוזבים את זכר הכהונה? בזימון כהן מזמן. עלייה לתורה, כהן עולה. כן, כלומר, כל מיני דברים שתפקידם לשמר את הזכר הזה. זה דברים קטנים, אבל הם משמעותיים בכל זאת. אין אנו חדלים מלצפות לשלמותה, אף על פי שסבלנו הרבה ממנה, קודם שבא לידי ברורה הגמור, אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה, ועוד נקבל. כלומר, הרב רומז לכל הצרות הידועות של הכהונה, בין היתר התקופה החשמונאית ובית חוניו ועוד כמה דברים כאלה, לעשות את האומה כולה כהנת בלא הדרגה, כולה חכמה, נזירה ויודעת אלוהים בפרטיה, על דעת עצמם. זה אי אפשר כעת, לפי עולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. על כן, לרוח אלוהים הכללי אשר לגללות האומה, עלינו לשאוף עתה, וזה יתגלה בבריאה יותר מעולים, כמו שהרגשות היותר הצילות שבאדם מתגלות על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. כן, הרב רומז גם שלעתיד כולנו נהיה כהנים. ואתם כהני השם תיקראו, ממלכת כהנים. אז יש דבר כזה לעתיד, בינתיים אנחנו, יש לנו כהנים לוויים וישראלים. כן, בבקשה.
לפי האידיאל שהתורה מציגה לנו לכהנים, זה בתור אידיאל שתמיד יהיו אנשי רוח מנותקים מהחומר. זאת אומרת, כהנים למשל, זאת השאיפה שלנו צריכים להיות אותה גם היום.
צריך שתהיה קבוצה כזאת, כן, מה שהוא אומר. צריך שתהיה קבוצה.
הם מנותקים מהחול.
הם לא מנותקים, הם מעל. זה בדיוק ההבדל. הם מעל החול. אבל הם לא מנותקים מהחול. כי אם הם מנותקים מהחול, אז הופכים להיות באוט טוטלי. כמו למשל האומה הטיבטית. האומה הטיבטית היא אומה של כהנים, מנותקים מן העולם הזה, לכן מאו צה-טונג גמר אותם כמו כלום. כן? לפי דברי הרב קוק, יש לגיטימציה לטענת החרדים שהם הלא עומדים תורה ופטורים משאר חובות כמו שירות צבא. האם כל הרוצה יבוא ויטול? האם אין קריטריונים? מי מופנה? למה? מי מופנה למה? כן, צודק. אין שום לגיטימציה לטענה להיות פטור משירות בצבא, וכי אדם פטור ממצווה בגלל שהוא לומד תורה. תגיד, אני לומד תורה, לכן לא מניח תפילין. בבקשה, נראה אותך. יזרקו אותך מהישיבה. אדם אומר, אני לומד תורה, אני פטור מצווה. איזה מין דבר? זה מצווה. ברור? אז כמו, אז בעצם אנחנו לא פטורים ממצוות. אבל יש כן יסוד לטענה שצריכים להיות אנשים שמשחררים אותם מכמה חלקי עול של הציבור. למשל, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ולכן גם, מעיקר הדין, תלמידי חכמים פטורים ממיסים ופטורים ועוד כל מיני דברים כאלה. כן.
הפטור,
הפטור
אינו מתקיים, מישהו יכול לעשות במקומו.
נכון.
מישהו לא יכול לעשות במקומו, סליחה. זאת אומרת, יש לי מצוות כיבוד אב ואם, אבל אחי, אני לא בתורה עכשיו, אבל אחי
הוא לא עכשיו לא מתואר. אז הוא פתור...
כן, זה מה שנקרא סידור עבודה. כלומר, אתה לא תיתן צו גיוס לאדם בזמן הסדר. תחכה להפסקה. מה שזה אומר. כן? זה כתוב בגמרא, נכון? שיואב ראה רבנן דפתחו מסכתא. פתחו מסכתא, אז הוא לא גייס אותם. כן? אז אם זה לא היה בזמן שפתחו מסכתא, היה מגייס אותם. מה? וכשהוא נלחם עם שבע בן בכרי. יואב. כן, מסכת סנהדרין. אז באמת, בזמן שאדם לומד תורה, אתה שמגיש אפילו צו שמונה, תחכה רק רגע, הוא צריך לגמור את הדף, בין תוספות לתוספות, תביא לו. הוו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית, הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענבה. כלומר, פה הרב מסכם מה שהוא אמר בהתחלה, שאם יש מישהו שלוקח על עצמו להיות קיצוני, הרדיקליות, אז הוא פותר את כל העולם כולו מקיצוניותו. כן? לכן דיברנו על זה, שהמקובל לוקח על עצמו את עול כל החומרות, ולכן האחרים פטורים מן החומרות. לכן חכמי הקבלה נוטים בפסיקת הלכה לכולה. כפי שכתב רבי חיים ויטל. לגבורה ולעבודה מעשית, חברתית, מדינית, חופשית, שתתהלך ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חיה בארץ ישראל ההולכת ופורחת, ומצפה לתחייה מעשית ולישוע מורגשת קרובה. כל זה נכתב עוד לפני הקמת המדינה, כמובן. עד כאן פרק ד'. כן. הציפייה כן, לכהן יש ייעוד יותר רוחני מאשר לאחרים, לכן הכהן צריך להשתדל יותר בתורה ממי שאיננו כהן. כן, ודאי. בזמנו של הרב קוק הקימו בעיר העתיקה כולל נקרא תורת כהנים, השתדלו שם להכניס כמה שיותר כהנים ללמוד את ענייני המקדש וכו'. כן.
לגבי החסידים העליונים שקודם, האם אנחנו היום דרך איך לזהות את אותם
צדיקי
עליון החסידים?
נו, כל דבר. לא חושב שזה כזה מסובך לזהות. אלא אם כן, הוא מסתתר. כן, היה אחד רבי יוסף מוכר ירקות בימי המהרש"ל, שכל ימיו היה מוכר ירקות ולא ידעו שהוא תלמיד חכם. אבל בלילה הוא היה עולה לבית המדרש שהיה מעל חנות הירקות שלו ולומד כל הלילה, ואחר כך מצאו אחרי פטירתו חידושים עצומים. פרק ה. זה אתם רואים שזה ארוך. אז אי אפשר ללמוד את זה בפעם אחת, אבל נלמד קצת, נשתדל. אותו דבר שמצאנו לגבי ההבחנה בין אליטה לבין היקף, כך אנחנו רואים לגבי שרידי מצוות והחיים. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. פעם הייתה מצוות יובל. מצוות היובל התקיימה פעם ב-50 שנה, אבל היא הייתה חלק ממחזור חיים שלם של 7 שמיטות, וזה כלל גם מהפכה כלכלית אדירה, כלומר, מגיע שנת היובל, לא רק ששומטים את האדמה, מחזירים את הקרקעות לבעליהם המקוריים, משחררים את העבדים. בקיצור, הכלכלה של המדינה הושפעה עמוקות מקיומו של היובל. השאלה כמה יובלות קיימו בהיסטוריה זה שאלה בפני עצמה. אבל אם יש יובל, המדינה כולה עוברת שינוי אדיר, וגם הכלכלנים של המלך צריכים, כשהם לוקחים החלטות, להתחשב בעובדה שעוד מעט זה היובל. כמו כן גם מצאנו שבזמן החשמונאים המלחמות הושפעו מעובדת השמיטה. כן? למשל, יוחנן הורקנוס הפסיד מלחמה כי לא הייתה לו הספקה, כי זאת הייתה השמיטה. כלומר, זה, אם כן, דברים האלה היו משמעותיים מאוד. מה? טוב, זו שאלה, למה זה לא קיים? כי זה לא היה דאורייתא, זה דרבנן. עכשיו, בימינו, מה נשאר מהיובל? תקיעת שופר במוצאי יום כיפור. נכון? זה הפך להיות סוג של אמונה תפלה. יש אנשים שבאים לבית הכנסת פעם בשנה כדי לשמוע את השופר שבסוף יום הכיפור. וכשאתה אומר לאנשים האלה, אתם יודעים שגם תוקעים בשופר בראש השנה, מרימים גבה עצומה. מה באמת? גם בראש השנה תוקעים בשופר? כן, אבל המעשה הזה הוא מעשה כמעט מגי. כן, זה משהו אפילו קצת פגני. אנשים באים כדי לשמוע את השופר. כן, זה כאילו, הרי זה שטויות. זה מגוחך. אבל זה שארית. זה שארית של משהו שפעם היה משמעותי מאוד, והוא מבשר את התחדשותו של העניין הזה באופן עוד יותר גדול. כלומר, אנחנו מסוגלים לסבול את הקטנות האהובית בגלל הגודל של ההווה, והגודל של העבר, והגודל עוד יותר גדול של העתיד. בסדר? עכשיו, אותו דבר לגבי התפקיד האוניברסלי של היהדות. היהדות, למשל בימי שלמה המלך, באים מכל העולם כולו לשמוע את חוכמת שלמה, מלכת שבא מגיעה, מביאים את הזהב מאופיר וכו' וכו'. יש מאוד, הרבה מאוד משמעות, ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, אדיר. אבל במהלך הגלות, עם ישראל הולך ומתכנס בתוך הגטו של עצמו. האם הוא שכח את יהודו האוניברסלי? לא שכח, אלא אנחנו, יש תנאים, התנאים קשים, אנחנו מלחמת הישרדות, בינתיים אנחנו פה, אבל לא הופכים את זה לאידאל, אנחנו אומרים שזה ייפתח, כמו בימינו שזה התחיל להיפתח. אומר הרב, דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי, הן היחס בין פרטיותנו, פרטיקולריזם מה שנקרא, לבין התיקון הכללי של העולם. ארוכה היא מאוד. זה לא הולך ביחד, בבת אחת. כמה זמן כבר עבר מאז אברהם אבינו? התחיל את העבודה שלו לפני 4,000 שנה. כן? לא גמרנו את העבודה. אבל מה זה 4,000 שנה לעומת הנצח? זה כלום. תוך 4,000 שנה אתה גומר את העסק, לא שווה. הנה, זה מה שאומר הרב כאן. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. כן? יש ביטוי, עם הנצח, לצערנו לא מפחד מדרך ארוכה. למה זה לצערנו? כי עם ישראל לפעמים לא לחוץ. כן, אתה אומר, בסדר, לא נתקן עכשיו, נתקן עוד 500 שנה. כן, אבל בינתיים. בסדר, מה אתה לחוץ? כן? אז אומר, על כן, דרכנו, וארוכים היינו על כן, דרכנו. גדולים אנחנו, וגדולות הנה משוגותנו. כלומר, כשעושים פשלה, זה לזמן ארוך, פשלה גדולה, לא כזה פשלות קטנות. רציני. ובשביל כך, גדולות הן צרותינו. וגדולים הם תנחומותינו. למשל, היה אבץ אומר, שכל הצרות של הגלות, זה בגלל שאנחנו מתעכבים מלחזור לארץ ישראל. וואו, וואו. טוב, בואו נקרא. טעות יסודית היא. החזרה... מכל היתרון שלנו, החידלון מהכרה של אתה בחרתן. למשל, יש סופר בשם א' ב' יהושע, כתב ספר בזכות הנורמליות. מה זה להיות נורמלי? הוא אומר ככה, היינו בגלות, להיות בגלות זה להיות לא נורמלי. חזרנו לכאן, המשימה שלנו להיות נורמלי. מה זה להיות נורמלי? מה? גם, כן, כן, כמו שאמר דיזנגוף בזמנו, סוף סוף יש גנב יהודי, כן? אז עבור א' ב' יהושע, להיות נורמלי, הכוונה להיות חילוני. הייתי בכנס, שבו נכח א' ב' יהושע, והוא הצביע עליי, ואמר, הוא לא רוצה להיות נורמלי, הוא רוצה לתקן את העולם. כן? נכון, אז הוא לא רוצה להיות נורמלי, כן. אז אם כן, יש לנו הרבה... אז זה הרב כאן כותב, למרות שהוא לא הכיר את א' ב' יהושע כנראה, הוא כותב, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מהכרה של אתה בחרתנו. זה הגדרה של הנורמליות אצל א' ב' יהושע, החילונות.
כי הוא חילוני.
לא כי הוא חילוני, כי הוא חושב שזה מה שנקרא להיות נורמלי.
אנחנו פעמים בסביבה שם, הקצינה מתנה.
נכון, בסדר, אז לא כל אחד זה, בגלל שהוא סופר, גם יודע להגיד את האמת. כן, לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים, בחיים היסטוריים מצוינים, שאין... אינני יודע, תשאל אותו. מה אתה שואל אותי? תשאל אותו. כן? לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון. מה? מצוינים הכוונה מסומנים, שאתה יכול לציין אותם. כן? כי הם גם נעולים וגדולים מאוד מכל עם. ואנחנו לא רק שונים, מיוחדים, מצוינים גם מיוחדים. אנחנו גם יותר גדולים. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו היינו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. כן? זה נאמר מתוך ענווה גדולה אגב. כי לא אנחנו קבדנו שאנחנו גדולים, ריבונו של עולם החליט. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. ומשום כך היא בקרבה תמה וחוללת, בין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. כלומר, אין אצלנו ניגודים, כי אנחנו יכולים לכלול בתוכנו את כל הערכים כולם. גוי אחד אנחנו, אחד, כייחודו של עולם. זה רעיון שלקוח מן המהר"ל, שכיוון שהשם הוא אחד, לכן הוא בוחר לו עם שהוא אחד במהותו. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. והדרך ההיסטורי שלנו, ההולך את מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה העוברות בין הררי חושך לצל מוות, הוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון בעצם עניינם, אינם טבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. כלומר, אני יודע, כל עם זקוק למטבע. אצלנו המטבע זה תיקון העולם. כל עם זקוק לצבא, אצלנו הצבא, צבא לתיקון העולם. הכל במטבע של גדלות. אי אפשר הוא לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול. והענף ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו. כן, זה גם מכוון כאן כביקורת נגד הציונות החילונית, שהיא מקדמת אוסף של ערכים, בלי לקשור אותם אל הקודש. למשל, השפה. השפה. השפה העברית. עברי דבר עברית. השאלה היא, למה? למה עליי לדבר עברית? עבור אליעזר בן יהודה, כי זה מהמאפיינים התרבותיים של האומה. עבור הרב קוק, כי זה לשון הקודש. פעם היה איזה אדמור שאמר לרב קוק, מדוע כבודוי כל הזמן מקפיד לדבר דווקא עברית? ענה לו הרב קוק, כבודו מתכוון ללשון הקודש? והשתיק אותו. כן. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה, במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו, הדרך הארוכה, שואפת להקמה גמורה לתחייה אותנו ואת כל אשר לנו. צרור לא ייפול ארץ, קו אחד מקווי קלסטר פני לאומנו לא ניתן למחוק. לכן גם מלא צריך כל התורה, וממלא צריך גם כל עם ישראל, וממלא צריך גם כל ארץ ישראל. ברגע שאתה ממעט מכל העם, כל התורה או כל הארץ, אתה עיוותת את הפרצוף המקורי של האומה. הננו חזקים מרוח הזמנים. לכן אנחנו צריכים לשחרר גם את עיר הקודש, עזה. תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. הרב אמר שעם ישראל הוא אחד במהותו. מדוע העם הבלגי או האמריקאי אינו אחד במהותו? כל עם הוא בעל תכונות משותפות, העושות אותו לאחד. נכון. גם את ערי הקודש בגילת. זה לא חלק מהשאלה שלו. נכון? הלכה דילי. זה נקרא תורה דילי. כן? עכשיו, האם תרשה לי להתייחס לשאלה של השואל, או שאני צריך להמשיך את הדיון התפל הזה? אני יכול להמשיך עם השאלה? טוב, אני חוזר לשאלה. השואל אומר, איך אתה אומר עם ישראל הוא עם אחד, ולכן השם שהוא אחד מתחבר, משרה שכינתו על אומה שהיא אחת, הרי גם העם הבלגי, במידה וקיים דבר כזה, והעם האמריקאי, כן, הוא אחד. כן, תשובה. כל אומה ואומה מגלה את אחד הערכים, ולכן היא בעצם ביטוי לפיצול של הערכים. כן? כלומר, כל אומה לוקחת לעצמה ערך מסוים שבו היא דבקה. ואילו הערך שעם ישראל דבק בו הוא הערך של האחדות עצמה. ולכן אצלנו האחדות היא מהותית, ואצל אומות העולם האחדות היא מקרית. כלומר, אצלנו זאת אחדות מאחדת, ואצל אומות העולם זאת אחדות פרטית. לקחת תכונה מן התכונות. השאלה שלך לא הייתה תפלה בכלל, הדיון היה תפל. כן, אבל השאלה היא דווקא עמוקה מאוד. האם צריך לשחרר את ערי הקודש אשר בגלעד? האם צריך לשאוף לזה? יש לי שאלה. מה הבסיס של השאלה שלך? הרי אם אמר, כלומר, נשאל ככה. הרי הגלעד זה ארץ ישראל או לא? אז השאלה אחרת. כלומר, אם זה ארץ ישראל... והיא הרשות את הרי הנגב, והשפלה את פלישתים, ובנימין את הגלעד. נכון? כתוב בספר עובדיה, לא? חזון עובדיה. ובנימין את הגלעד. אז אם כן, צריך לרבוש את הגילה. נכון? טוב, איפה היינו? איך הקדוש ברוך הוא יסדר את זה? אנחנו לא תמיד יודעים. איך ריבונו של עולם יסדר שאנחנו נשוב לשלוט בגלעד? אינני יודע. אבל, אינשאללה, זה יהיה. נקרא מרבי אמנו אמן. יש אפילו... אנשים פה במדינת ישראל שהשם הפרטי שלהם הוא גלעד. איך זה יכול להיות? למה אנשים קוראים לילדים שלהם גלעד? כי הם רוצים את הגלעד, לא? יש אנשים שהשם המשפחה שלהם זה לונדון. זה בין שם פרטי לשם משפחה. לא שיש לי אשליות, כן? טוב. הננו חזקים מרוח הזמנים. איתנים מכל איתני תבל. הננו שואפים לקום לתחייה, ואותו הגודל של אבותינו מלהיות עוד גדולים ונישאים מהם. מוסר השפענו רב בעולם. והננו נכונים להשפיע עמו גם כן עונג וחיים רעננים. את האנושיות כולה הננו מקפלים ברוחנו בגלוי, ואת כל המציאות כולה במצפוננו, וכל מה שיש עמנו, ושהיה חי מאז בקרבנו, הכל יהיה מלא וחי, דבר לא יעדר. רוחנו איננו ירים פני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים. הוא מטביע עליהם את צורתו, כן? בכוזרי גם כן, שמונים את הזמנים לפי הסגולה. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה, בחומר ריאלי מעשי, שכל מה שתגדל. תודה. ההתפתחות... כן, כלומר, מקדש ישראל והזמנים. איך אתה מונה את השנים לבריאת העולם, לפי ספר הכוזרי? דרך אנשי הסגולה, נכון? זאת אומרת, למה דרך אנשי הסגולה ועם הסגולה? כביכול, לא הזמן מודד אותנו, אלא אנחנו מודדים את הזמן. כן? טוב, זה כתבתי על זה בפירוש שלי על הכוזרי, שם, עיין שם. כן, תקרא שם. למה אני כותב ספרים? כדי שלא אצטרך לחזור על הדברים. כן? יגדל כישרון היצירה והצד האומנותי הנפלא נותן חיים לעולם בהגלימו את כל העליוניות שבמחשבה ושאיפה בפעולות מעשיות מוחשות ומוגלמות שבהן הוא מחיה אותה ומשליטה במציאות וזה יקום עוד לתחייה בכל מילואו בתחייתנו השלמה. בסדר. עכשיו, האמת היא שזה מאוד ארוך, ועליי היום לקצר את השיעור כי יש לי תור אצל הרופא, ולכן אנחנו נעצור כאן. אמן. רופא שיניים, זה הכל.